טוב, בוקר טוב, חודש טוב לכולנו. אחרי שאתמול דרך הפרק במשנה ניסינו להגדיר את עולם המושגים של ברכות, היום את הפרשיות במקרא שהמשנה רומזת עליהם. אני רוצה להתחיל בעיון באותן פרשיות, שנתחיל כמובן מההתחלה מבראשית א', שכן בורא מיני דשאים ובורא פרי העץ, שניהם מחזירים לאותה פרשה. זה פרשת הבריאה של היום השלישי. שם יש תיאור, ויאמר אלוהים תדשי הארץ דשא, והדשא של רבי יהודה, עשב מזריע זרע, עץ פרי עושה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ, ויחן. ובהמשך הפרק, ביום השישי, כשהקדוש ברוך הוא בורא גם את החיות וגם את האדם, אז הוא פונה אליהם ונותן להם תוכנית החייה. ויאמר אלוהים, הנה נתתי לכם, זה פנייה לאדם, את כל עשב זורע זרע אשר על פני כל הארץ, ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זורע זרע, לכם יהיה לאוכלה. ולכל חיית הארץ, ולכל עוף השמיים, ולכל רומס על הארץ, אשר בו נפש חיה, את כל ירק עשב לאוכלה ויחן. כלומר, אותם עשב ועצים שנבראו ביום השלישי, ביום השישי, הקדוש ברוך הוא פונה אל האדם, ואומר, אני נותן לכם לאוכלה את מה שבראתי ביום השלישי. וכשאנחנו מתבוננים בפסוקים כאן, אנחנו רואים שלאדם ניתן לאכול עשב זורע זרע, ועץ אשר בו פרי עץ זורע זרע. אתמול בדף יומי, סנהדרין דף נ"ט, הסוגיות שעוסקות בבני נוח, הגמרא מדייקת שבשר היה אסור באכילה, וזה ניתן לו אוכלה לאדם, ולחיית הארץ לעומת זאת, ניתן מצד אחד משהו שנראה מבט ראשון דומה, לכל חיית הארץ ולכל עוף השמיים וכל רבי שר אשר בו נפש חיה, כל ירק עשב לאוכלה. ומצד שני, אפשר לחוש היטב בניסוחים, מצד הקרבה, גם בפער. הפער הוא כפול בבראשית א'. מצד אחד, הפער הוא של חיית הארץ ניתן רק ירק עשב, ויהיו לאדם ניתן כל העץ אשר בו פרי עץ זורע זרע. ובלשון אחרת, אני מתחיל להבהיר בזיקה לשאלה שלך אתמול. מה שנראה שעולה בבראשית א', זה שאכילה של פירות עץ היא הדבר שמבחין בין האכילה של האדם לבין האכילה של בעלי החיים. פה אתה שואל שאלה נכונה, האם ההבדל הזה הוא הבדל טכני או שמה הוא מבטא הבדל מהותי? בוא מיד נחשוב עליו. קודם כל קחת העובדות, בוא נתרגל להקשיב על ניסוחים.
סליחה?
בעלי החיים אוכלים פירות. אני כרגע לא בדקתי בטבע, בסדר, בדקתי בפסוקים. כשאתה אומר איך זה עומד מול הפסוקים.
ציפורים,
סוסים ותפוחים
הולכים. הציפורים, אני לא יודע אם יש גינה, אבל אם יש גינה ויש לו שם...
הציפורים, הציפורים מחזקים את הפירות.
איך לא הגיע לפירות?
אם אתה לא שם את השקיות החומות האלה מנייר על הפירות שלך, הורשת או מרסס, אין פירות. זה נכון? אז זה דבר שצריך לבדוק אותו. לפחות אני אומר, קראת הפסוקים. אני מנסה להקשיב לפסוקים. הפסוקים מתארים, וכתבו על זה הרבה, על כך שבבראשית א', אפשר לחוש מצד אחד בפער בין האדם לבין בעלי החיים, ומצד שני גם חשים מאוד חזק שהאדם ובעלי החיים יש להם בסיס משותף מאוד עמוק. כלומר, האדם מתואר כאן כנברא בתוך הבריאה של ששת הימים. האדם נברא באותו יום שבו נבראים באותו יום גם בעלי החיים. הקדוש ברוך הוא מברך את האדם ואת בעלי החיים, הוא מברך אותם. אפשר לחוש בדמיון, מצד שני גם בפער. ואני רוצה להזכיר פה תורה של רב רוטנר שהזכרתי כמה פעמים, שדווקא בגלל שיש נקודת דמיון, לכן השאלה של נקודת ההבחנה העמוקה בין אדם לחי, הוא יעלה דווקא בנקודה המשותפת. ואם נגיד הוא הולך על ארבע, הולך על שניים, לא נעמיק בדבר, אבל אם אנחנו נאמר הוא אוכל והוא אוכל, אבל נראה שהם אוכלים אחרת, אז הנקודה הזאת מאוד תתעורר, ואפשר לחוש כאן, מצד אחד באג'נדה הדומה, מצד שני באכילות מה שמתואר כאן זה ראשית שפרי העץ היא אכילה אנושית, ומרדכי מקשה קושיה טובה ש... בוא נחשוב עליה בהמשך, אבל לפחות בתורה, האכילה האנושית היא פרי העץ, לעומת בעלי החיים שאוכלים ירק כסף. והייתי מוסיף יותר מזה, שגם בתחום של הגידולו מן הארץ, יש פער, שכן בעלי החיים אוכלים ירק כסף, ואילו מה אוכלים בני אדם? לא ירק כסף, אלא כסף זורע זרע אשר על פני כל הארץ, שאיזה חלק זה בפירות האדמה? איזה חלק זורע זרע? הפרי. או הייתי אומר בצורה הבאה, שבבראשית א' נראה שהאכילה האנושית היא אכילת הפירות, לעומת בעלי החיים, שמה הם אוכלים? הם אוכלים את השורשים, הם אוכלים ירק כסף. זה ההבדל שמתואר כאן, כשההבדל הזה, יש לי תה, מה עומד בבסיסו ואחורה, בוא נסי להקשיב לפסוקים, ההבדל הזה הוא גם מתעורר בפרק ב', אבל בצורה שונה ויותר דיכוטומית. וכאן הערה כללית על יחס בפרק א' ופרק ב', כולם המודעים להבדל בתיאורים של הבריאה בפרק א' ופרק ב'. שאלה אבל איך לקרוא את היחס ביניהם. אני מניח שכולכם באיזשהו שלב בחייכם פתחתם אותי שהאמונה הבודד ושמעתם על הרב רויר, ובחינת הקו הכללי שם התפיסה שעולה היא שמדובר בתפיסה דיאלקטית של שני תיאורים שונים ומקבילים שנכתבים כך לתפיסת הרב סולובייצ'יק, כי האדם הוא יצור דיאלקטי ולכן מתארים כוחות שונים בו, בעצם אף תיאור לא תיאור ריאלי. או אם אתה הרב ברויר, אתה לא רק אומר כי האדם הוא יצור דיאלקטי, הרב ברויר לא פילוסוף, הרב ברויר לא התעניין בטבע האדם כנושא מרכזי שהעסיק אותו. אלא הרב ברויר אומר, הקדוש ברוך הוא בורא שני עולמות, וכלומד מקרא הוא אומר, אני אחרי זה מחפש לאורך כל המקרא את ההתנהלות של שני העולמות השונים, כי הוא מנהיג אותם בצורות שונות. אבל הם מתארים את זה כשני תיאורים. לעומת זאת, תדעו לכם שכבר בכתבי הרב סולובייצ'יק עצמו יש לו כתבים שבהם הוא קורא את זה אחרת. נגיש לכם כרגע בעברית, מי שרוצה לראות, גישה שונה לגמרי של אותו מחבר, באדם וביתו. שם הוא מתאר את זה כתיאור אבולוציוני, כתיאור התפתחותי. שהאדם של בראשית א' הוא יותר שייך לטבע, הוא מה שמכונה בשפה של החוקרים של האנתרופולוגיה, הוא אומץ'. כאילו מי שקודם לאדם, אדם הקדמון. והוא מעמיק את האישיות האנושית שלו במהלך פרק ב' שבו הוא הופך את עצמו פחות מייצור ביולוגי ויותר לייצור אנושי. והחיבור של הגריד שבו הוא מתאר כך את הפרקים האלו, זה חיבור שכרגע נכתב רק אנגלית, לא תורגם עדיין לעברית, שמו The Emergence of Ethical Man, ההתהוות של האישיות המוסרית. ובאותו חיבור יש גם קריאה התפתחותית, וגם יש שם דבר נוסף שאין בשום מקום אחר בכתביו, הוא גם קורא פרק ג'. הבאתי היום את הספר, מי שרוצה להציץ בו, הוא לא קל לקריאה, אבל אפשר. אם אתם רוצים רק לעמוד על קצת הלפיר של החיבור, אביגדור שינן, שתרגם את כל הכרכים האחרים בסדרה הזאת של הוצאה הרב, הוא מסרב לתרגם את הכרך הזה, כי הוא אומר שצריך לתרגם אותו פילוסוף מקצועי או אנתרופולוג. הוא מרגיש שאין לו את הכישורים, שאת הכישורים להעריק משפה לשפה יש לו, אבל הוא לא מדבר את השפה של החיבור הזה. כי הוא כתוב לא רק אנגלית, הוא כתוב בשפת חשיבה של כלי חשיבה מדעיים, שזה גם שפה. בכל אופן, הוא שם אוחז בדרך אחרת, שזה לא תיאור, כאמור, דיאלקטי, אלא תיאור התפתחותי. באמת שמתבוננים בראשית ב', אנחנו מגלים שיש לאדם תפריט אכילה אחר שעוד יותר מעמיק את עניין הפירות. שכן בבראשית ב', מה מתואר? שהקדוש ברוך הוא נוטע גן, ובגן הזה מה הוא עושה? הוא שם את האדם, והוא מייעד לאדם פה מאכל, אומר לאדם מה הוא צריך לאכול. ויצב אדוני האלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן לאכול תאכל. ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. בפרק הזה אין ירק כסף, בפרק הזה אין ירקות. המאכל שמיועד לבני האדם בפרק ב' הוא לבדו פירות האילן, שמתואר פה בצורה מאוד מאוד חזקה. הנושא שדווקא מי שהדגיש אותו יותר בעולם הברכות זה במשנה, זה רבי יהודה. הרעיון שמכל עץ הגן אכול תאכל, ובלשון אחרת, לא רק של סוגים, אלא שבכל סוג גם מה יש? מינים, יש גיוון. יש גיוון עצום, נותן לו הרבה דברים לאכול, למרות שהם כולם פרי העץ. הייתי אומר, העצמת האנושיות כאן היא ניכרת בפרק בכמה דברים. ראשית, כבר אין לאדם ולבהמה מאכלים משותפים. ומניגוד לאדם של בראשית א', שהוא דוחל פירות האדמה, עם ההבדל בין זה לבין ירק העשב של בעלי החיים, אבל יש להם איזו אכילה משותפת, פרק הזה האדם אוכל מהפירות, שנית הפירות פה מקבלים צו אלוקי, מה שבתוך הפרק הזה הצו הוא לאסור על לאכול מאחד מהעצים, מה שנותן משמעות לאכילה, מה שהופך את האכילה, הצו זר לעולמו של הייצור הביולוגי, הוא עובד נדחפים, עובד אינסטינקטים לרוב, הצו קשור בכוח הבחירה, והדבר הזה בולט מאוד בהמשך הפרק, וזה בכל סיפור המציאת בין הזוג לאדם, שכן בפרשית פרק ב', כשאדם מחפש לעזר כנגדו, מה בעצם הוא מגלה מבחינה קיומית, הוא מגלה שהוא לא יכול להזדווג עם בעלי החיים, בגלל שהוא מהותית שונה מהם. הפרק ב' הוא פרק שמתאר בין האדם לא כחלק מהטבע, הוא מתאר אותו עם אכילת הפירות, אכילת הפירות כאן מתארת כאכילה האנושית, זה מה שעולה בצורה מאוד מאוד ברורה, ונמשיך משהו שכבר היה בבראשית א', שזאת האכילה היחידה, ומציע עליו את הצו, וזה לוקח אותנו לבראשית ג', ששם זה מתקלקל. וכאן אנחנו גם לומדים לעמוד יסודות להבנת עולם האכילה של פירות. שכן, מה קורה בבראשית ג'? בואו נתקדם. הנחש מפתה את האישה, ותוך כדי הפיתוי אנחנו לומדים משהו על עולמם של הפירות. הייתי אומר על טבעה של אכילה. מה נאמר שם? ותרא האישה, כי טוב העץ למאכל, וכי תאוור הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל. אני חוזר על הפסוק הזה עוד פעם. טוב העץ למאכל, וכי תאוור הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, ותקח מפריו ותאכל. כן? איזה אפיונים יש כאן של אכילת העץ? שאולי הם קצת ייתנו איזו תשובה לשאלה, של מה המשמעות של ראיית העצים כאכילה אנושית? מה משמעות העניין? לפחות מה מתואר כאן מבחינת תיאור אכילה מעצים? איך זה מתואר כאן?
נחמד, טוב.
קודם כל, מה זה טוב העץ? קודם כל למאכל. מה פירוש למאכל? קודם כל יש לו תפקוד בסיסי ואומר ש... הוא מזין. טוב העץ למאכל. האם הוא מסביע? לא, זה לא יפיע פה. אבל הוא למאכל. שנית, מה הוא? תאווה, טייבר לעיניים, יש היסטור עמוק מאוד באכילה האנושית, אני מקווה שנעמיק בזה יותר היום וגם מהלך הלימוד, שהאוכל לא רק נועד להזין אותנו, אלא גם נועד לגרום לנו להנאה, לתאווה. זה הפעלה של כוח, שהוא כוח חזק מאוד בתוך האנושיות, כוח היצר, שהוא כוח של הנאה גדולה. יש מאכלים שיודעים לעשות את שניהם, ויש מאכלים שנולדו רק לדבר הזה, כן? למשל, לכל ילד, אולי אתם עדיין, יש לכם את זה, זה שיש לו כיס סודי בבטן, לא משנה כמה הוא סבע, תמיד יש מקום לממתקים, לגלידה, תמיד יש מקום לזה. הרבה פעמים המאכלים האלו שגורמים את כל התאווה, את כל ההנאה, הם מאכלים שדווקא מבחינת הערך הקלורי שלהם, הם לא רק שהם לא תורמים, אלא הם אפילו, בגלל היום שכל תעשיית המזון היא, כימיית מזון אחת שלמה מלאכותית, היא אפילו... אפילו מזיקה ולא מעט מקרים. היום האנושות עשה תשובה בעניין הזה. פחות צבעי מאכל, פחות סוכר, פחות חומרים משמרים, אבל היסוד כאילו של התאווה הוא יסוד שאני רק יכול לספר שבהמשך המקראות, בדקתי את פסוקי התאווה בהמשך המקרא, הם בדרך כלל מדברים כי תאווה נפשך, גם בשר אתה צודק, כבר עלית על העניין, אבל כי תאווה נפשך. כלומר, התאווה מבטאת גם קצת באישיות, מאוד מאוד עמוקה, והדבר האחרון שנאמר פה הוא דבר מדהים, סליחה?
התאווה לעיניים זה הצד האסתטי של אוכל, לא דווקא כאילו מבחינת המתקים, איך אני אמנתי לשאלה? הרבה מהעצות של אוכל זה להראות, לשים אותו יפה, להגיש אותו יפה.
מבחינה מיומרים שאנשים עיוורים הם פחות נהנים מאכילה. כי הכל נראה אותו דבר, הם יותר כאילו חיים מאינפוזיה, או נגיד ככה. לא ראיתי אף פעם פאסט פוד שתוכל לקרוא אותו תאווה. גם אם המבורגר הוא הכי טעים בעולם, ופיצה זה משהו, זה מאכל תאווה. אני לא חושב שאנשים כשחושבים על תאווה במונחים האסתטיים של אוכל ישימו המבורגר ופיצה על השולחן.
מצד שני...
הם ישימו מאכלים ככה בעלי אופי מסוים.
לפעמים יש תאוות לאוכל זול. אני הרבה פעמים פתאום בא לי לאכול המבורגר זול במקום הברגר זול.
אתה תרשה לי להציע ניתוח פסיכולוגי שאולי הוא קשקוש, אבל... שאתה כאילו רוצה להתחבר לצד הילדותי, האמריקאי, הראשוני, הקמאי, האורמן שלך, כאילו, יש משהו כזה, יכול להיות?
מצד שני, כל ילד שאתה הולך איתו בקניון ובא לו איזה תמונה של גלידה, אז הרוב שלי נשאר ככה, כאילו, יש פה איזה דבר.
זה נכון, אבל בוא נאמר ככה, האכילה, מה שמאפיין כאן את האכילה מהפירות של העץ, כתוב, שהוא גם מאכל, הוא גם תאווה. אנחנו צריכים לבדוק האם לבעלי החיים, כיצורים אורגניים, יש מושג של תאווה. והדבר האחרון, שהוא ודאי אין אותו לבעלי החיים, הוא כאילו מאוד מאוד אנושי שמתואר כאן, הוא נחמד העץ להשכיל. רעיון השכל, כלומר, מה הכוונה שעץ נחמד להשכיל? איך אתם מפרשים לעצמכם ביטוי כזה? מה הכוונה? כלומר, שבעצם פעולת האכילה, אני לא רק ממלא צורך ביולוגי, אלא מה אני ממלא. זה מה שכתוב בפסוק, מה אני ממלא? זה צורך
רוחני, אבל זה...
רוחני, זה מה שנראה. עצם האכילה, פעולת האכילה, היא פעולה של השראה, היא פעולה שיוצרת מצב רוח. יש לנו בהמשך המקרא מישהו שצריך לאכול כדי להיות מצב רוח טוב. אתם יודעים מי זה? אני צריך לחשוב על זה יותר, לא היום, אבל יצחק, ודברים מאוד... כלומר, ודאי שהשפעות האכילה כאן היא לא רק מילוי של צרכים אורגניים שאני זקוק ל-X קלוריות, שיש עוד מאפיין לאכילה מעצים, ואת זה היא שכחה, לכן זה החטא. כל הדברים האלה, בואו נבדוק אם כך רואים, אבל אלו מאפייני אכילה אנושית. כן, בבקשה, רוז.
הדבר ראשון זה, גם כיום, כאשר רוצים לבוא לדבר עם מישהו על איזשהו עניין מסוים, לשאול אותו ארוחה, ואז הוא נפתח. האוכל פותח את ה...
בוודאי.
ודבר שני...
דייט, אוכל בדייט, זה לא הכי טוב.
אין, זה לא קמצן, אבל זה משהו אחר.
כן, אנחנו...
עכשיו, יש עוד משהו, זה בסרט פיטר פן לדוגמה, שם מסופר, שבואים את הסצנה הראשונה, שכולם אוכלים, ומי שיושב שם בחוץ, הוא לא רואה את האוכל, והוא יושב, הוא לא נהנה מהאוכל.
כן. אתה מכיר את תאורי האוכל אצל עגנון? עגנון, אתה יודע שהוא מלא תאורי אוכל. זה פשוט דברים מדהימים.
יצא ספר בישול.
על פי עגנון. אבל האוכל בכלל, בעולמם של יהודים, אני עושה שהאוכל מאוד מאוד מרכזי מכמה סיבות. יהודים שחיו בגולה במיוחד לא יכלו כל כך ליהנות מהתרבות שסביבם, ואוכל הוא נעשה בדרך כלל אצל בני אדם, זה התכנסות פנימית בתוך הבית. סביב האוכל אתה יכול לעשות המון המון פעילויות רוחניות, תרבותיות, מפגשים, זה ודאי ככה, אבל יש כאן תיאורים, הייתי אומר, סביב העצים, שמתארים איך האכילת הפרי של העץ, יש בה ממד של כאמור מאכל, תאווה של השכלה, ויש גם דבר נוסף שהיא שכחה אותו, שאולי מסביר את ראשית ב', למה העצים ניתנו למאכל, שהעצים גם הם, יש להם יסוד שאכילה, ופה אני אעשה קצת להתייחס לשאלה, למה זה יותר טוב מפרי אדמה, לפי הפסוקים. לכאורה, גם בפירות האדמה, אתה יכול להגיד, מה, אין פירות אדמה יפים?
מי יכול?
אז אני חושב שהנקודה לפחות שעולה במפורש בבראשית ב', סביב העניין הזה, שמסביר אולי תכונתו דווקא מעץ, זה שמדובר ברב שנתי, ובניגוד לחד שנתי. כלומר, העץ עצמו מי נטע אותו. זה עולה במפורש בבראשית ב', מי נטע את העץ? כתוב הקדוש ברוך הוא, בעצם מי שאוכל מפירות עץ, הוא כל שנה יהיו פירות חדשים, אולי הוא כל שנה צריך לזמור, אולי הוא כל שנה צריך להיות שותף לפעולת הגידול והצמיחה, אבל הוא אוכל מאותו גזע שממשיך באופן מתמיד לקיים אותו ולתת לו עוד ועוד ועוד ועוד. ליכולת האכילה מעצים יש מימד של תחושה יותר, חוויה יותר חזקה של אכילה לפני השם. וזה אולי לא מקרי שמי קיבל את הצו האלוקי על אכילה בראשית א', ומי קיבל אותו? העצים. כי העצים מסוגלים לתת מימד של אכילה מידו של מקום. לעומת אולי אכילה מפירות, שזה פחות מודגש, פחות חזק.
מבחינה אסתטית, למרות זאת, פירות האדמה הם פחות אסתטיים בעיקרון.
פחות אימים.
הם גם פחות אסתטיים, גם פחות, הייתי אומר ברשותך, הסיסיים. אולי עגבנייה היא יוצאת דופן. אמר לי אתמול מישהו, שם יובל, שעגבנייה זה גם מלשון אגבים, זה מלשון באמת אהבה. אבל גם אם מסתכלים בוטני,
הוא ככה... מי בא כאילו לקחת עגבנייה?
היית אמר, אני ראיתי. לא ראית אף פעם? אתה נוטף כולך ככה. אתה אוכל הפוסק, אתה אוכל תפוז, איך אתה נוזל, כאילו. אתה אוכל מלפפון, יש מים במלפפון. אולי הבטיח, לא יודע. אבל עזר, פה אתה מוסיף דבר נוסף, שנצטרך לבדוק אותו במהלך הלימוד. נושא שאני הולך בעזרת השם לבחון אותו בצורה יותר עמוקה, כל עולם הפירות. ואני אומר, אתה אומר שגם כשאתה עכשיו יוצא רגע מהפסוקים, ומסתכל על גינת ירק מול בוסטן פירות, זה לא, זה חוויה אחרת. אתה הולך בין העצים, הייתי מוסיף שאלה נוספת, זו שמה ועד אתכם. רואים את זה בעיקר מהנחש, על דוכחה תלך, לאיפה אתה מסתכל כשאתה אוכל? כאילו, כמעט הייתי אומר מרדכי, למרות שכל מה שאמרת לדעתי נכון על העופות, אבל מבחינת האדם שהולך על שניים, אז הוא לא רואה ירקות, מה הוא רואה? הוא רואה פירות, הוא רואה עצים, לעומת זאת, בעלי החיים שהולכים עליו ומסתכלים למטה כל הזמן. דיברנו על זה שנה שעברה, קראנו קטע מדהים, מדהים ממש, של רבי דוד זלר, מזכר צדיק לברכה. כשעסקנו בינת הסנדל, הוא מתאר כשהוא הלך בהודו יחף, איך זה השפיע על הרוחנית, והתיאור מתאר שבאדם בדרך כלל מסתכל ישר כשהוא הולך. הוא מתאר איך לאט לאט שהוא הולך יחף, לא על אספלט, הלך בשדה קוצים, הוא לאט לאט התחיל להשפיל מבט ולהסתכל למטה, ובעצם עד כמה הוא ראה, אומר, הוא עשה כל רק הצעד הבא שלו, ויות, וזה בלילה בחושך, הוא גם מתאר איך הוא עדיין דרך על הקוצים ועל עוד כל מיני מוקשי נעל שהיו שם בסביבה. אז הוא מתאר, כאילו איך שהוא הוריד את המבט, אז הוא לאט לאט התחיל להרים את המבט. ובדרך כלל בנם מסתכל ככה, כאילו העצים עומד מרחב אנושי, מבחינת הגובה של העצים. אתה מסתובב, בעלי החיים מסתכלים למטה. יש פה בפסוקים משמע, וזה רואים מאוד מאוד חזק מהעונש. כי כשאני ממשיך לגירוש, חווה תיארה, אני חושב, בצורה מדהימה, את האכילה האנושית. ואת יסוד הפירות, כמו שאדם אוכל פרי, יש איזושהי יסוד באנושיות שלו שהיא מתגלמת. הזכיר פה קודם בצלק, אני חושב שאתה הזכרת את זה לי, את התאווה שתמשיך אחר כך במקראות. אכילות התאווה הבאות במקרא הן אכילות של בשר, כולם, בתורה. כולם הם בשר, הבא שיתאווה לאכול איזשהו משהו, המילה תאווה שתופיע, זה יהיה קברות התאווה. ושם זה מאוד מאוד בולט, המקום של הבשר על רקע המן. אבל על איזה רקע הם דורשו בשר? כי נפשנו קצה, ותהיה למן עיינו. המן מסמל באיזושהי צורה, בואו נרחיב בזה בהמשך, את סיפוק הצרכים. וגם את האכילה לפני השם. אבל הם, בתאווה שם, הם, וזה ממשיך אחר כך בספר דברים, הפעם הבאה שיופיע המילה תאווה, זה כי תאווה נפשך לאכול בשר. וגם, בפסוק שבא לתקן את התאווה, זה חשוב להגיד כבר בשלב הזה, התורה מצד אחד בפסוקים האלה בתחילת הדרך תתאר את האכילה האנושית ואת הקלקול שלה, והיא גם תציע לתיקון. מה שיעלה בספר דברים, בספר התיקון של האכילה, שיש גם תיקון לתאווה, כמו זאת שצריך לבטל את הכוח הזה באישיות שלנו, אלא צריך ללמוד איך לתקן אותו, אז התיקון שהתורה תציע שם, נראה אותו בהמשך, הוא מעשר שני, שם כיתה בין התורה מתארת שמה עושים עם כסף מעשר שני, מה קונים איתו? קונים איתו בשר, נכון? נתת הכסף, בכל אשר תאווה נפשך, בבקר ובצון, וביין ובשכר. זה מה שמתואר, לא מתואר לאכול פירות. התאווה, אבל ככוח, הוא ימשיך מגן עדן הלאה, והוא כוח שרואים בעיה איתו. בוא נגיד ככה, יש לו קלקולים, אבל יש גם התורה בשורה, אפשר לתקן אותו. אם נחזור עכשיו לגן עדן, כן, בבקשה, רוני.
אז למה המן נראה כמו זרע גד? הוא היה אמור לראות כמו פרי, לא?
שאלה טובה, הוא לחם.
שאלה טובה, הוא לחם. שאלה טובה. תגיד לדברים חד, אני חושב שתקבל את התשובה שלך. המן לא נועד להיות האכילה האידיאלית. האכילה האידיאלית היא המקום שבו עוד פעם ילמדו לאכול פירות. אתה יודע איפה זה? פירות ישראל. המן לא נועד להיות האכילה של גן עדן, כמו אכילה אידיאלית. זה בדברים חטא, נגיע, בדברים חטא עוד פעם אוכלים פירות. אבל בואו נשלים את התמונה בדברים, בבראשית ג' סליחה, בבראשית ג' רואים את זה מאוד חזק מהעונש. ולאדם אמר כי שמעת לכל אשתך, ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך לאמור לא תאכל ממנו, ארורה אדמה בעבורך, בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך, בקוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלת את עשב השדה. הגזרה שנגזרה לאדם בגירוש מגן עדן, היה לא לאכול פירות העץ, אלא לאכול את עשב השדה, שזה מחזיר את האדם חזרה, אני חוזר לבראשית א', זה מחזיר אותו חזרה להיותו יצור אורגני כמו חיה, הוא נכנס לגן לקיום לפני השם, הוא לא ראוי לדבר הזה, הוא לא למד את הסוד, איך אדם באמת חי חיים גשמיים, שיש בהם צו אלוקי, שיש בהם אכילה מידו של מקום, והייתי אומר שהעונשים, זה גם הופיע הרבה בספר, אותו ספר של הרב סולובייצ'יק, גם פעם שמעתי שיעור מאוד יפה מרב דני טרופר, שבאב בכיוון דומה, שהפרקים בתחילת ספר בראשית, שיש בהם עונשים, גירושים, זה ההצעה קריאה לא לקרוא את זה כמישהו היה לא בסדר קיבל עונש. זה הפרקים שעדיין אנחנו עוסקים בעיצוב האנושות. כלומר, האופן שבו בני אדם הראשונים, שאדם וחווה, נראה גם בהמשך גם קין והבל, איך שהם עמדו מול הצורה שבה הקדוש ברוך הוא יצא, הם כאילו היו שותפים, זה היה מעין תוכנת בטא, נקרא לזה. אתה משחרר איזה תוכנה, נותן לכמה אנשים להשתמש, אתה מקבל את ההערות שלהם, רואים זה מתאים, רק בסוף אתה מודיע בקולי קולות שהתוכנה לא הורדה. הקריאה של הפרקים האלה, זה עולה באותו ספר של הגריד, כי כך הוא קרא את זה, שבני אדם הושמו בגן, בני אדם כבני אדם זה לא כי הם יהיו רעים, אלא זה איזושהי חולשה בטבע האנושי. ואז התוכנה האנושית הוצבה קצת אחרת. או, בני אדם כבני אדם לא יודעים לאכול מידו, לא יודעים לחיות במרחב של גן. הכוונה במרחב שהקיום הפיזי שלך הוא קיום לא רק של מילוי צרכים, אלא גם קיום של להשכיל, של לאכול לפני המקום. לכן הם הורדו לרמה שכן מתאימה להם. זה מעין משהו אדלריאני שאומר, זה תוצאה. כלומר, אתה לא יודע להיות בגן, אתה לא יכול להיות בגן. לא כי אני מעניש אותך, אלא כי זה לא המקום שלך. כי אתה אמרת שזה לא המקום שלך. ומי שמאוד מאוד חזק שמע את העת שהמשמעות של להחזיר אדם, לומר לו, תאכל עשב השדה ולא פירות, שהוא מחזיר אותו אחורה לבראשית א', לאותם פסוקים, בעצם הופך אותו למעמד של בעלי החיים. זה מדרש מאוד מפורסם באבות רבי נתן, שנמצא גם ב... גמרא בפסחים, שנמצא גם בגמרא בפסחים בדף קוף י"ח. זה מדרש שמתאר את העונש של אדם הראשון ואת הזעזוע שלו מהמחשבה הבאה. אני קורא לכם, אומר הזעבוד רבי נתן נוסחה א' שמתאר כל מה שקרה ביום הבריאה הראשון. זה גם הסיבה, אני רוצה להציע, שחזל התעקשו שהכל קרה באותו יום, כי זה הכל חלק מהמהלך של העיצוב. כלומר, לו זה היה למחרת, אז כאילו בני אדם הם כבר בני אדם. אבל היום זה קורה באותו יום, זה עדיין האנושיות מתעצבת. וכאן הוא אומר כך, בשעה, כיוון ששמע אדם הראשון שאמר לו הקדוש ברוך הוא ואכלתה את עשב השדה, מיד הזדעזעו איבריו, אמר לפניו ריבונו של עולם, אני ובהמתי נאכל באבוס אחד? ואז ממשיך המדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, הואיל ונזדעזעו איבריך, בזה אטפך תאכל לחם. וכאן כשאנחנו מקשיבים לאכילה האנושית בעקבות הגירוש מגן עדן, מצד אחד הוא לא אוכל יותר מפירות, מצד שני הוא גם לא אוכל כמו בעלי החיים, ובניגוד לבעלי החיים הוא אוכל לחם, זו הפעם הראשונה שהמילה לחם מופיע במקרא, זה לא עשב השדה, זה לחם. ומה הדבר המרכזי שמבדיל בין לחם לבין עשב השדה? וזה התפך העבודה. האדם צריך לעבוד על האוכל שלו, או בוא נגיד, יסוד גדול מאוד באכילה האנושית, שנראה אותו כרעיון מרכזי בפרק שלנו, שחזל התלבטו רבות מה מקומו, מבחינת גם עולמו הדתי של האדם, שהוא בעצם השאלה שגם פה נמצאת לאורך כל הדרך. אם האדם אוכל את מה שהוא מייצר אותו, אז יש פחות טביעות אצבע של הקדוש ברוך הוא באוכל שלו, יותר ויותר טביעות אצבע אנושיות, יותר ויותר טכנולוגיה אנושית. סליחה?
גם בגן עדן הוא צריך לעבוד.
בגן עדן נאמר לו דבר אחר. בגן עדן הוא צריך לעבוד את הגן, לעובדה ולשומרה, את העצים. אבל הוא לא צריך, את הפירות בדרך כלל, זה עוד הבדל מאוד גדול בין פירות העץ לפירות האדמה. פירות האדמה חלקם מבשלים, חלקם לא. פירות האילן לעומת זאת, אני חושב שלא לא רוצה להגיד כולם, אבל את רובם המכריע, אפשר להגיד שבדעות שאוכלים אותם חי. אז זאת אכילה יותר ישירה מידו של מקום. לעומת זאת, בעצם מה שנגזר, זה מהלכים שדיברנו עליהם בברבטה, כלומר כך הדברים ככה מתקשרים. בעקבות הגירוש מגן עדן, האנושיות מגיעה למקום שבו היא פחות חיה בתודעה דתית, היא פחות חיה לפני השם, היא יותר מעורבת והקניית הצרכים שלה, והיא צריכה ליצור לחם. אחד מהשאלות שראיתי מה קודם כל מאפיינים גדולים מאוד של האוכל אנושי, שאת רובו המכריע הוא עובר תהליכי טיוס. רובו המכריע בני אדם צריכים לבשל, צריכים לטחון, צריכים להכין. עברתי ככה בראש בימים האחרונים, בלי דמיון מודרך, לבד, את הסופרים שיש להם את המדפים הארוכים האלה. אל תחשבו על סופר שכונתי, תחשבו על המגה, לא חברת מגה, הסופרים מגה, הענקיים האלה. לא יודע מי, כן? אני חושב על הסופרים שראיתי כילד בארצות הברית, כאילו קילומטרים של מדפים, הם כולם בסקיות ניילון כאלה, ורובם עברו בית חרושת. אני חושב שאולי המדור כמעט היחיד בכל הסופר, שזה נראה איך שזה בטבע, זה הפירות והירקות. בארצות הברית גם שם זה נראה מלאכותי הרוב, זה כבר עטוף בסקיות, נכון? ובארץ, כאילו, אני חושב על הסופר שאני קונה בו בדרך כלל.
אבל אין
הרבה. מפחיד קצת.
מה לעשות? אבל התיאור שהולך לבראשית, ואיך שאני אומר לכם, שנחזור לפרק שלנו, השאלה שנשתנה צורתו, כלומר, השאלה של שלקות, אתם מכירים את הסוגיה? מה מברכים על פרי אדמה שעבר תהליכי הכנה אנושיים? מה מברכים על קמח? סוגיה שלמה בגמרא, קמחא דחיתא, בדף למד. השאלה הזאת של המקום של בן האדם שהוא הכין את האוכל, הוא בעצם ריחק אותו מאלוקים. איפה הוא נמצא? זאת שאלה מאוד מאוד מרכזית. אני אסתפק כרגע רק בציון שגם בפרק וגם בחיים וגם בהתבוננות במקראות, זה הכל עולה, שהשיא של האכילה האנושית, הפאר של האכילה האנושית, הם כולם דברים שעברו תהליכי עיבוד, עיבוד בעין וטיוס אנושיים. השיא אכילת הפירות, פירות העץ, זה לחם. השיא של הדגן זה לחם, והשיא של השמן, היצוע, של הזיתים, זה שמן. זה הכל דברים שעוברים תהליכי טיוס. הפרק מאוד מאוד יעסוק בשאלה. מצד אחד עולם הברכות רוצה להחזיר אותי, לכונן אצלי את התודעה שהקדוש ברוך הוא ברא את כל אלה. מצד שני, אני לא אוכל איך הוא ברא. מה הסיפור? זה סיפור גדול מאוד בתורה. מה הסיפור של מקום בין, של בן אדם, שהוא פעיל בעיצוב מרחב חייו? איפה התודעה הדתית נשמרת? והדברים האלה עסקנו רבות בבראשית ד' בלימוד הרבת, אז בוא ניגע בכמה נקודות שהן קשורות לעניין שלנו. והוא שבבראשית ד' אנחנו מגלים את קין כממשיך את המרחב של האדם של הפרקים עד עכשיו. קין ממשיך את המרחב הזה, וכאן קין מתואר כמביא פרי אדמה. אני רוצה לחזור לקין, כבר אין פירות עץ. מה יש לקין? פרי אדמה. זה המשך של העונש של אדם בעקבות הגירוש, אבל עדיין יש שמירה על ההבחנה בין האנושיות לבין החיות, כי הוא לא אוכל עשב, הוא אוכל או מביא, יש אצלו, במרחב שלו יש פרי אדמה. ומטב הבדיקות שלי, לא מתואר בשום מקום, לא בטבע, אלא בפסוקים, פרי אדמה ביחס לאכילה של בעלי חיים. זאת אכילה אנושית. האנושיות של קין, גם בפירות האדמה, היא גם ניכרת בכך שקין יודע להביא מנחה להשם. כלומר, אם אני אחזור ל...
הנחש.
סליחה?
הנחש.
לא, קין, אני קורא את קין בפסוקים, ואי מקץ הימים, וקין מפרי אדמה מנחה להשם. כלומר, אם נחזור להצבת השאלה של הגן, האם אתה יודע לעמוד לפני השם, אם אתה יודע לאכול מידו של מקום, אז פרי העץ יותר מפרי אדמה. אבל גם פרי אדמה, יש פה איזה בשורה, איזה רעיון שזה אפשרי. זה אפשרי במובן שאתה תביא מנחה להשם. זאת דרך שבו אתה תבטא את התחושה הזאת. אבל כנגד קין גם יש פה מהלך חדש שנפתח באנושות. וזה מהלך שלא נוכל, לא היום ולא מחר ולא השבוע למצות, אבל אני רוצה להציג את השאלות. זה ייאוש מהאדמה או בחירה של מרחב אנושי אחר, שאולי בו יותר קל לחיות את החיים האלה של לפני השם. ודדזום אל הביטי רשי בצורה מאוד ברורה לפסוק, וזה המעבר מחיי עובדי אדמה לחיים של רועי הצאן. רשי אומר, אל בהי הבל רועי צאן, רואה שהתקללה האדמה, אז מה הוא אמר לעצמו? ואני רועי צאן. וזה לוקח אותנו כמובן למרחב שחסר בפרק שלנו, שאנחנו צריך לשאול היטב למשמעות החיסרון שלו. זה מרחב הבשר. כל הבשר כאכילה, שזאת האכילה של אברהם אבינו. אני רוצה להזכיר למי שחושב מיד הצמחונות, פתרון, זאת האכילה של יצחק אבינו, זה דבר שמלווה אותנו כל התורה, הוא נהדר בפרק שלנו, הוא מקסימום נקרא דבר שאין גידולו מן הארץ, שהכל נהיה בדברו. אני מזכיר לכם שבכתבי היד לא מופיע לא חלב, לא גבינה, לא ביצים, כל המשפט הזה חסר. את מה ידעו להביא בשם המפורש מכל עולם החי בפרק שלנו? ידעו להביא את גוביי, זה הדבר היחיד שידעו להביא, שהוא רבי יהודה קורא לו מין כללה. שימו לב לדבר הזה, לא מדהים, מה זה אומר? השאלת הבשר היא שאלה גדולה מאוד, במיוחד אני חוזר, התורה מתירה לאכול בשר. הבשר, אם יש מישהו שמדמה במקראות בצורה ברורה את המילים מגן עדן, כלומר גם הוא מבטא את המילים מגן עדן, התאווה זה הבשר, מה שאמרת קודם יפה מאוד. וגם התורה, אני חוזר, התורה יש לה תיקון לבשר, כלומר התורה יש לה בכסף מייסר שני מתאווים, ולפני מי אוכלים את המייסר שני? אני לא קראתי לך קודם שייך הפסוק, אבל למישהו זוכר אותו? ואכלת שם לפני השם אלוקיך. כלומר גם לבשר יש מקום במקראות לפחות של אכילה לפני השם. אפשר לאכול עם תאווה לפני השם בשר. התורה גם אומרת את הדרך. מה הדרך? מייסר. והפסוק הבא אומר עוד דבר, והלוי אשר בשעריך לא תעזבנו. ומילים אחרות, רעיון מרכזי בתורה, דאגה לחלשים. אז האכילה שלך הופכת מאכילת תאווה חסרת רסן לאכילת תאווה שהיא היא אכילה משמעותית, היא אכילה שמביאה לבשמחת אתה וביתך. זה יכול להגיע. אז יש פה מהלך שלם שצריך ללמוד אותו ולהבין מה מקומו, איפה הוא. אבל הפער הזה, הייתי אומר, בין הפסוקים שמכירים מרחב כזה לבין המשנה שכאילו לא מכירה בו. הוא מורר ודאי סימן שאלה גדול, ואני מקווה שנעסוק בו בכל היחס לבשר וצמחונות. אבל מבחינת קין, אנחנו רואים עוד הידרדרות בשלב האנושי של הידיעה איך אוכלים מפירות. והשלב הזה הוא השלב שבו עובד האדמה כאן מביא לידי רצח. רצח הוא קלקול מוסרי. הרצח של הניח הביא לי עשה דברים יפים מהספר של הרסם את הפרשת השבוע, שהרצח בא מאותו עובד האדמה, עודף רכושנות, לא ברור במקראות, למה הוא רצח אותו. גם באותו פסוק שאחר כך הולך לפרש אותו, והביא אותם בשדה, ויום רכה נראה בן אחי. מה הוא אמר לו? חז"ל מדמיינית, בעבוד רבי נתן, גם זה נמצא, שאת כל הסיבות למלחמות בעולם, בהיסטוריה האנושית, הם רבו עליהם. אנשים רבים, עמים רבים, בני אדם כבני אדם, כי זה טבוע בטבע האנושי. הם רבים על כבוד. סליחה?
אנשים, שאפשר לדבר.
נכון, אבל הם רבים על כבוד, הם רבים על ממון, והם רבים על נשים. וזה שלושת הדברים שהם רבים, זה הכל כתוב במדרש. אז זה בני אדם רבים, היצרים, זה הכל נמצא, ואז קין הורג אותו, ומה העונש של קין? והיום אוכל רק לגמור בקלקול, בסדר? התיקונים נעשה מחר, בסדר? ומה נגמר הקלקול של קין? המשך הגירוש מגן עדן, הוא ממשיך בקין. ולקין, אם לאדם נאמר, הוא קוץ ודרדר, תצמיח לך, וזה היה תפך תוך הלחם, אז אצל קין, העולם הפירות, אותו פרי אדמה שהוא הביא אותו, הוא קלקל גם אותו. ולאיזה מקום הובא קין? אז הפסוקים אומרים דברים בורים, כי תאבות האדמה לא תוסף תת כוחה לך, נה ונה תהיה בארץ.
אבל זה לא בעקבות זה שהוא לא הביא פירות טובות, תבין.
זה בעקבות דבר מאוד פשוט. הוא רצח, הוא טמן את אחיו באדמה, כל דמי אחיך צועקים עליי מהאדמה, ולכן הוא יוצר סכסוך בין האדם לבין האדמה. אם אתה רוצה לשמוע את הקול הזה, שיש פה סכסוך בין האדם לבין האדמה, אז הדברים האלה יאמרו במפורש בהמשך של ספר בראשית, צריך טיפה לדלג, וזה לא הוסיף עוד לקלל את האדם בעבור האדם, את האדמה בעבור האדם אחרי המבול. הקדוש ברוך הוא מתאר את התהליכים האנושיים שהתרחשו תום המבול, הוא מתאר אותם כתהליכים ומי שקלקל את האנושות, או מי שגרם למבול, אני ארחיב בזה בעזרת השם מחר, שמה יותר ברכי נפשי, מי שקלקל זה לא בעלי החיים, מי שקלקל זה האדם, זה דברים שמפורשים בפסוקים. וירא אדוני כי רבה רעת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק כל היום, וינחם אדוני כי עשה את האדם בארץ וכו'. הבני אדם התנתקו מהאדמה, יצרו איזה סכסוך, האדמה הפכה להיות מנקלת החטאים. זה גורם לחושנות. האידיאל של ספר בראשית, פה אני במילה אחת מזכיר את כל מה שלמדנו בספר, כשלמדנו ברב אתרא. הספר בראשית לוקח אותך, הייתי אומר, לאלטרנטיבה, או לחברה החיובית, והוא אברהם אבינו, שזה חברה של רועי צאן. זו החברה שהיא מציעה כחברה שיודעת לעמוד לפני השם, שיודעת לבנות ולקרוא בשם השם. לעומת זאת, המשך החברה הקיינית, המשך החברה של עובדי האדמה בספר בראשית, היא עוברת ממרחב האדמה למרחב ה... דיברנו על זה הרבה, למרחב העירוני, קיין בונה עיר, קיין מתואר ומפורש בפסוקים, דיברנו על זה, שמפניך יסתר, ויצא קיין מלפני השם. בעצם ספר בראשית מבחינת עובדי האדמה, הוא לא מביא להם פתרון. הם מסוכסכים עם היכולת שלהם לחיות לפני השם, כשהם אוכלים מהאדמה, כשהם אוכלים את אכילת הפירות. ואם אנחנו רוצים לגמור את הסכסוך הזה, אז נזכיר לעצמנו את סדום, שהיא כאמור אחת מהערים האלו, שאנשי סדום, מה הם מפתחים לעצמם? דיברנו על זה שם בהרחבה גם כן. אנשי סדום מפתחים לעצמם כולם אשקה, כגן השם, כארץ מצרים, לוקח אותנו למרחב המצרי, שזה כפי שראינו בספר דברים, אותו גן השם הוא גן, הוא גן הירק, הוא מושקה מהשקיה אנושית, שבני אדם לקחו את הנילוס וחפו את עלות השקיה, השקית ברגלך כגן הירק. אנחנו יודעים את התפריט של מצרים שהם אוכלי באמת גן ירק. יודעים את זה מי? הם לא אוכלי פירות. איפה אנחנו יודעים את זה? במדבר י' א', מאוד פעם קברות את הערבה, זכרנו את הדגה שנוכל במצרים. מה הם זוכרים? את הביצלים, את הקישויים, את השומים ואת האבטיחים, שזה הכל ירקות. זה במצרים גם, אנחנו יודעים עוד דבר, זה אסם של תבועה. כלומר, במצרים... מצרים אין עצים, בדיוק. כלומר, האנושות כפי שהיא מתוארת, בעקבות חטא גן העדן, מי שלא הלך למרחב של הנבדים, שאין לו אדמה, כשהוא עבר למרחב רועי הצאן, כי אני רוצה להזכיר גם אברהם אבינו, יש לו חלב וחמאה ובשר, נכון? זה הכל מה שמבטא את המרחב של רועי הצאן. המרחב האחר הלך למרחב שהוא מצרים, סדום, שהם גנים. הגן הזה מצד אחד נורא מזכיר את גן עדן, מצד שני, בגן הזה, בניגוד לגן עדן, אין עצים. אין עצים, יש ירקות. זה לא החיים בגן עדן, ובעיקר מה אין להם? בכל זה עסקנו, אין להם את מה שגן עדן רצה, אין להם לפני השם. אין להם את זה. הם מספקים את הצרכים שלהם, הם אוכלים מפירות, הם יוצרים ציוויליזציה שנותנת לעצמם ביטחון, הם מתנתקים מתחושת האלוקות. מה שאני רוצה להשלים, רק עוד דקה, אבל זה נלך לשיעור של הרב שמעון, זה שיש עוד מישהו בספר בראשית, שהוא חלק מהמהלך, שהוא הבנייה החדשה של העולם, שמנסה עוד לאכול מפירות העץ, וגם הוא נכשל, וזה נוח. קודם כל, השינוי הדרמטי באכילה האנושית, אצל נוח, זה שנוח מקבל רשות לאכול בשר. כן, בראשית ת', שנוח יוצא מבראשית ח', סליחה, שנוח יוצא מהטבעה, אז יש תכנות מחודש של האנושות. קודם כל, התכנות אומר שיותר אין מבולים, אין יותר חורבנות, זה יחזיק מעמד, וגם נאמר לו, מורכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ ועל כל עוף השמיים, בכל אשר תרמוס האלוהם וכל דמי הים ביתכם ניתנו, כל רמס אשר הוא חי לכם יהיה לאוכלה, כי ירק עשם נתתי לכם את כל. נוח מקבל רשות לאכול בשר, כאן הבשר נכנס לתפריט האנושי, אלא שאני לא מרחיב בשאלה של למה, אני רק אגיד משפט אחד, שצריך לזכור שנוח הציל את בעלי החיים מהמבול, באמצעות בניית תיבה שרק בני אדם יכולים לבנות אותה. אנחנו דיברנו קודם על השאלה איפה עובר הקו אם אתה בן אדם או חיה. המבול גם מייצים את השותפות של הבני אדם בשלטון על החיות או בהצלה של החיות, ואז הם מקבלים עליהם שלטון מוחלט, כולל הזכות לאכול אותם. אבל נוח מנסה גם שיהיה לו פרי. במובן הזה יש תקבולת ברורה, דיברנו עליה גם כן בבא בתרא בכרם. ויך לנוח איש האדמה, והייתה כרם. נוח מנסה להתעלות מיות איש אדמה לכרם, וזה מקביל לגמרי לגן של בראשית ב', בראשית ב' מנוטע את הכרם. הקדוש ברוך הוא, וכאן נוטע אותו נוח. ומהכרם הזה מה עושה? ויש מן היין. זה הפעם הראשונה שיין מופיע במקרא. והיין הזה מאוד מאוד מקביל ללחם במובן, שהוא השיא של פירות העץ, שבני אדם בחוכמתם יודעים להפיק ממנו פרים מעולה יותר, שיכול להביא אותם לתזונה אחרת, לתודעה אחרת. וגם פה, ואנחנו נסיים היום, גם פה, מה קורה לאכילה בפירות העץ של נוח? זה מתקלקל. כלומר, זה לא מצליח. ויש פין היין והשקר, והתגל בתוך אוהלו, וגם פה חוזר על עצמו חטא, כולל, מעין גן עדן כולל גירוש. וכאן באיזשהו מקום, קצת נסתם הגולל, הייתי אומר ככה, שספר בראשית מביא אותנו לאיזושהי, הייתי אומר, מבוי סתום מבחינת היכולת של בני אדם לאכול כבני אדם שעומדים לפני השם. והיכולת שלהם להעצים את האנושיות שלהם כשהם אוכלים. כל שדבר, ספר בראשית מביא את בני אדם למקום שבו יועד להם מראש אכילה מפירות, של אכילה שיש בה ממד של תחושה דתית, שהם קלקלו את זה, הם גלגלו את עצמם לאכילה שהיא אכילה שדומה במידה רבה לאכילה של בעלי החיים. זה אכילה יותר גשמית, זה אכילה גם, הייתי אומר, רואים את זה מסדום, בלי מוסר, בלי כללים. אתה לא נותן לאכיל למי שאין לו. אתה רואה אורח, רואה מה זה אורח, נשבץ אותו במרחב. זה לדאוג לאוכל למי שאין לו. זה בכלל לא, זה לא השפה שלהם, השפה שלהם היא שפה בלי כללים. השפה שלהם היא שפה של סיפוק צורכנו. הם מתנתקים מהתודעה שלפני השם, מתנתקים מהפירות, וגם פרי האדמה מתקלקל אצלם. בסופו של דבר הם אוכלי ירק מהשקלה האנושית. זה המרחב של ספר בראשית. כשהמשך התורה, המשך הסיפור, צריך לספר אותו מחר, הוא להכין אותנו לקראת הכינון מחדש של יכולת האכילה שלנו, של יכולת אכילת הפירות, שזה מאוד מאוד בולט, גם את זה הזכרנו בחורף, בספר במדבר. שכן, וזה גם פרשייה, שהפרק והמשנה אמר לנו לעיין בו, וזה פרשת המרגלים. שכן, כנגד כל הסיפור של בשר תאווה, שהם חיים בתאווה, כמו חווה בגן עדן, ולא יודעים איך לממש אותו, לא יודעים, תאווה מקולקלת עדיין, הם חיים עדיין במרחב שהם מתגעגעים לאכילה של קין, וזה הם מתגעגעים, זכרנו את הדגה שאכלנו במצרים, הם צריכים ללמוד את סוד הכניסה לארץ, ובארץ ישראל, מה מבקשים, מה שואלים, מה מרגלים, מה מבקשים להראות להם? היש בה עץ עם מים, ארץ ישראל, אני הרבה שנים תמיד חשבתי עליה כארץ מיוחד בגלל הגשם. רק בשבוע האחרון מתעצמת אצלי ההבנה שכמה חשוב גם העניין שארץ ישראל הוא מרחב טבעי. מבחינת האקלים שלה, לגידול עצים. תסתכלו באזור שלנו, כשתעשו פעם הבאה לירושלים, תראו את כל הכרמים, זה אזור גידול טבעי של כרמים פה. הוא מתאים לגמרי. וארץ ישראל היא מקום העצים. וכשמביאים להם את הפירות של העצים, מה מביאים להם? תנים, ענבים ורימונים, מה זה עושה להם? הם מתפרקים. בוא לומר, הם מרגישים קושי. הייתי אומר את זה בתרגום לשפה של הדברים שנאמרו פה היום, לא רק שהם יודעים חוכלים ענבים. הם לא מבינים מה זה לחיות במרחב שהוא מרחב במהותו של אכילה של פירות של עצים. הם לא יודעים את הסוד של הכניסה לארץ, ואת התיקון הזה, התורה תציע אותו בספר דברים. שהוא הספר של ארץ ישראל, והוא הספר שבא בניגוד לספר בראשית, לייאש אותנו מעבודת האדמה, ולהעביר אותנו למרחב של רועי הצאן, ספר דברים כל כולו בא להכין את ישראל לקראת כניסתם לארץ, שבה הם יוכלו לחיות מהאדמה, שבה הם יהיו עם שחי בארץ, ושספר דברים מציע, וזה מדבר בעזרת השם למחר, הוא מציע תיקון של כל הקלקולים של ספר בראשית. הוא יציע איזושהי נוסחה של איך אדם יוכל לעבוד את האדמה, יוכל לחיות בערים, ויוכל ללמוד את הסוד של אכילת הפירות, שהיא כאמור הסוד של האכילה לפני השם. בעזרת השם מחר נעסוק בזה, נתגלגל גם מחר בעזרת השם לברכי נפשי. אני רוצה לשמוע מה רב שמעון אומר, אבל אני רוצה שאנחנו נשתדל להתגלגל מחר גם לענייני הברכה ואוכל במקרא. זה הרבה דברים, אז אולי נקבע מחר את השיעור ברבע ל-12, אנחנו צריכים לגמור מוקדם, וזה דבר פרשת שבוע. בסדר?